אנחנו בחלק הרביעי, מתקדמים ליתנו. מכל זה יוצא כי עבודת חודש תשרה והייחוד הנעשה בשמיני חג הסרט הוא הכנה ללידה שתחול בשביעי של פסח. בספרה דסניותה, על הפסוק מה תצעק אליי, שזה היה כאמור בקריאת ים סוף, כתיב לב עידנה דצלות ההווה. זה לא הזמן להתפלל. בעתיקה צליה מילתה. הסיבה היא שלא מתפללים כשהדבר לא קשור לתפילה. כלומר, זה קשור במדרגה שנקראת עתיק יומין. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בני ישראל, מה הם עושים? מתפללים, מתחילים לפקוד. למה הם מתפללים? כי הם רואים שהים מולם, שמאחוריהם המקרים, ושהם תקועים. מה הם יעשו עכשיו? אז עכשיו צריך... שולפים קלף שנקרא עתיקה. מי שולף אותו? הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תפסיקו להתפלל, תפסיקו לפקוד. אם אתם ממשיכים להתפלל, אני פשוט לא יכול לממש את הגאולה. היית דבר כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לך להפסיק להתפלל? הנה, יש זמן בהיסטוריה שלנו, בזמן קריאת ים סוף, שלא צריך להתפלל. למה לא צריך להתפלל? כי זה לא קשור לקומה של תפילה, להפך. בגלל שזה בעתיקה קדישה, אם תתפלל אתה תוריד את הקומה למדרגה אחרת, ואז בתפילה, שזה מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש את מצרים, הוא יהיה רחמן גם עליהם. לכן צריך להשאיר את הדבר בקומה של עתיק. אז הנה עכשיו בהסבר. הישועה באה ממקום גבוה, הרבה יותר ממה שהתפילה יכולה ומסוגלת לחולל. באותה נקודה בזמן, הקדוש ברוך הוא מבקש להשתיק את התפילה. פשוט מאוד. כדי לאפשר לו לפעול את ישועתו. נראה הדבר כי ככל שמתקרבים אנו, לנקודת הזמן המיועדת לגאולתנו האחרונה, מה קורה? מתגבר גם כן כוח התורה על כוח התפילה. זאת אומרת שהתפילה שלנו פחות חזקה בגלל שאנחנו מתקרבים לגאולה. פרדוקס. למה? כי הגאולה לא קשורה לתפילה. הגאולה באה ממדרגה גבוהה מאוד. ולפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לך בכוונה, תפסיק להתפלל, אתה מפריע לי.
ראינו שהישוע והגאולה זה מישהו.
נכון.
מה האידיאל?
האידיאל זה שהמדרגה הזאת, שאנחנו לא ראויים, למה הקדוש ברוך הוא שולף את הכרטיס הזה? כי אנחנו עדיין לא הגענו למדרגה. אם היינו מסוגלים, בוודאי. אבל כיוון שלא היינו מסוגלים בהיסטוריה, אז הוא בעצם שולף כרטיס שנקרא עתיקה קדישה, ששם מי שולט? החשק. מה זה חשק בתורה? שום סיבה. יש לי חשק. אם אתה שואל אותי למה, זה כבר מורה שאתה לא מבין מה זה חשק. אתה מבין? אין טעם ברצון.
אבל אני יכול לעורר ולעודד את הרצון.
מה?
אני יכול לעורר ול...
זה משהו אחר. הוא כבר קיים בסגולה.
אז דווקא כשלא מגיע לנו, אנחנו מגיעים למקום הכי גבוה.
נכון. אז בוא נראה.
זה לא בעיה שהיום אנחנו מעבירים כל כך הרבה זמן בסגולה. וכאילו על פי מה שאמורים צריכים לעבור פחות זמן בסגולה. מה שאנחנו עושים היום, בימים שאנחנו מעורים...
אתה יודע מה? אני עושה איתך דיל.
בימים שאנחנו עוסקים בקודש, אנחנו עוסקים יותר בתפילות מאשר בלהיות במעשה ובדברים.
אם היית במקום התפילה עוסק בתורה ובתורה של עתיק,
מה שאנחנו עושים,
מתי אתה עושה?
מה שאנחנו רוצים לעשות.
הלוואי.
ברגע שאתה מאחד,
הלוואי,
ברגע שאתה בהבנה, זה מה שאתה עושה.
לא.
וגם אין לנו אפשרות לעשות את זה אם בכלל אנחנו כל הזמן בתפילה.
תורה דה עתיק זה תורה שעדיין בכלל לא למדת. תורה דה עתיק, התחלנו סדר באיזשהו תקופה, אני לא יודע אם מישהו מכם היה בתקופה הזאת, בימי חמישי בלילה, אני חושב שאף אחד לא היה בסבב הזה. למדנו במשך 6 חודשים, כמעט שנה, תורה דה עתיקה כתימאה. זה תורה אחרת שאף פעם לא למדתי. היום חזרנו לתיקוני זוהר, זה משהו אחר. זה עוד תורה שאף פעם לא יצאה עדיין לעולם הזה. בסדר? לאט לאט, לאט לאט, יש דברים. בסדר? לכן, מתגבר כוח. מדוע? כי התפילה היא תוצאה של שיתוף מידת הרחמים בדין. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, הוא רצה לעשות זאת בדין, בלבד. אלא שראה שאין העולם יכול להתקיים באותה בחינה לבדה, מעשה, שיתף בה את מידת הרחמים. התורה היא התוכנית של הבריאה, המקורית, וכולה דין, אמת. אמת מוחלטת, כפי שהיא במקורה. התפילה היא תוספת והיא שייכת לרחמים ולזמן. ההבדל הוא בין חיי עולם ובין חיי שעה. לכן מה זה חיי שעה? תפילה. מה זה חיי עולם? תורה. לפעמים צריך לעזוב חיי שעה כדי לעסוק בחיי עולם, ולא לעזוב חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. לכן, סליחה? לא, לפני. כבר בריאת העולם ראה כבר הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים באמת הזאת, בינתיים. בסדר? יש אנשים שכן. מי למשל? רבי עקיבא. רבי עקיבא לא רצה את המדרגה הזאת של התפילה. רבי עקיבא רצה רק את המדרגה של הדין האמיתי. ולכן יצאה נשמתו באחד. מתי נפטר רבי עקיבא? ביום הכיפורים. למה? כי זה מדרגה פנימית ביותר, אמיתית ביותר. אז יש אנשים שמגיעים לזה. יש אנשים שאם הם לומדים כל היום, אפילו לא עוצרים אותם לתפילה. ראינו את זה בגמרא. שאם הם כל הזמן עסוקים בתורה, הם לא צריכים להתפלל. כן.
הוא אמר, הלוואי להתפלל כל הזמן, כי נתפלל כל היום.
הלוואי, אבל הוא כל הזמן עסק רק בתורה.
כן?
כן. דרך אגב, זה לא פשוט להתפלל. כי כשמתפללים צריך להיות בשמחה. אומר האריז"ל, מי שמתפלל בעצב, עושה יותר נזק מאשר תועלת. לכן יעקב אבינו לא התפלל במשך כל השנים שהוא לא היה עם יוסף. ולכן רק כשיוסף חוזר ליעקב, מה הוא עושה? קריאת שמע פתאום. אין לך מה לעשות בחיים? הבן שלך עכשיו בא, אתה עושה קריאת שמע? כן, לא התפללתי כבר 20 שנה בגללך. זאת הטעות. אם תסתכל בייחוד, אתם יודעים שיש ייחוד בין שם י' כ' ו' כ' ובין שם אדני. עכשיו, לפעמים שם אדני קודם לשם י' כ' ו' כ'. כלומר, הייחוד ביחד זה 8 אותיות, נכון? לפעמים מתחיל באלף של אדנות. זה אומר שזה התארות הדלתת כלפי מעלה, כי אתה מתחיל באדני ומסיים בהוויה. אבל אם תסתכל בעמידה, זה הפוך. שם הוויה קודם לשם אדנות. לא, אני מדבר על הצירוף, כשאתה אומר ברוך אתה השם מכונן הדת, תסתכל בהשם, הצירוף זה י' כ' ו' כ', ואחרי זה זה אדמי. כלומר, זה בא ממעלה למטה. ולכן אני כל הזמן אומר לכל מי שמכוון, זה לא נכון שזה ממטה למעלה, אלא זה יורד ואתה ממלא את העולם מהרפואה של הקדוש ברוך הוא, מהחוכמה שלו וכו'.
זה מה שאומרים גם את הראייה.
בוודאי, אבל אנשים לא יודעים את זה. הנה עובדה שכולם חושבים שזה ממטה למעלה.
רגע, אבל המפגש הוא ממטה למעלה.
אבל האור יורד ממעלה למטה. בתורה זה הפוך.
מה שהרב קוק אומר ב...
נכון, נכון.
למה יש את
ה... אני מסביר. כשזה מתחיל ביוט כבקה, זה אומר שזה יורד. מתי זה מתחיל מאדנות, למשל? בקדיש. תסתכלו בקדיש, זה הפוך. אבל זה לא קשור לתפילה. זה משהו אחר. אז זה ניואנסים קטנים מאוד, שאנשים לא שמים לב אל זה, אבל זה פשוט מאוד. ההתארות הדלתתה ברצון. ברצון שלך לקבל. זהו. אם אתה יודע שהברכה, למשל, אתה חונן לאדם דעת, אם אתה יודע שהדעת היא אצלו, ואתה רק צריך לקבל אותה, זה ההתעוררות שלך. אבל בתפילה עצמה מה קורה? הדעת שלו יורדת או שלך עולה? שלא יורדת. ולכן אתה יכול להסתכל על זה, יש לך עכשיו טסט. האם שם הוויה קודם לשם אדנות בצירוף? פשוט מאוד, מתמטי. בשבילך רואה חשבון זה פשוט. לכן אסור היה להתפלל בשלב זה של בקיאת ים סוף. שאלמלא כן, היו מתעוררים גם רחמה והתברך על מצרים, ולא היה מטביעם בים. לא היה יכול לעשות את מה שעשה. למה? כי התפילה היא כבר גורמת לרחמים, ורחמים אני מסתכל על כולם. ולכן אסור לומר שירה. מעשי טובעים בים ואתם אומרים שירה? מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? כך אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים. למה הם אמרו שירה? מה זה שירה? תפילה. אז מה אומר למלאכים? תשתקו. אתם מפריעים לי. תפילה זה מה? לעצור מה? אם יש עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתעורר למשל על אומות העולם, כמו שקראנו היום בהפטרה, במלחמת גוג ומגוג, ייקח לנו 7 חודשים רק לקבור את האנשים שימותו פה בארץ ישראל. 7 חודשים רק של קברות. מרוב שיהיה המון שיבוא למלחמה נגד ירושלים, ואנחנו ננצח, כי הקדוש ברוך הוא יפעיל עליהם כל מיני דברים כאלה. בזמנים כאלה של מלחמה, של דין על אומות העולם, לא מתפללים. למה? כי בתפילה מה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה כאילו משתק אותו. אז צריך לדעת, לכן אני אומר שיש איזה מין משהו טבעי שקורה, שהתפילות שלנו הן לא כמו שהיו אז, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להתעורר בדיניו על אומות העולם. נכון.
כל פעם שיש מצדה או מלחמה פה,
אנחנו לא צריכים להתפלל? זה לא עניין של תפילה, יש תפילות מיוחדות לזה, זה לא נקרא תפילות.
לא, אבל אמרנו שעכשיו כאילו כשיבוא המלחמה על ירושלים, על קבל ירושלים, יהיה אסור להתפלל.
מה זה להתפלל? מה זה להתפלל?
שחרית מנחה ערבית.
לא, זה לעורר את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה שאתה למשל אומר תפילה על חיילי צהל, אתה לא מעורר את מידת הרחמים על אומות העולם. אלא אתה מגביר את ה...
ברגע שאתה מתפלל באופן כללי.
נקודתיות.
אבל ברגע שאתה מתפלל באופן כללי, אתה כן.
נכון.
אז בעצם כל פעם שאתה עושה תפילה, זה
מעורך
את הרחמים בצורה
פרי,
כל פעם
שאתה קורא כאלים. לא, כי זה להפך, זה על אומות העולם, אתה שופך עליהם את כל החימה האלוהית.
אז מה זה תפילה?
זה מה שאני אומר, התפילה שאתה מתפלל זה כאילו תפילה על כל העולם, שיהיה שלום בעולם, שיהיה שקט בעולם, דברים כאלה.
שלום
ברומא. בסדר? לא, תפילה שבלב זה עמידה, זה משהו אחר. אבל למשל, עלינו לשבח. ועלינו לשבח שיש מלחמה זה סגולה. כן? סגולה לקרוא עלינו לשבח ישר והפוך. למה? כי שם זה יכירו. כל יושבי תבל, כי אתה לבד, אתה המלך.
אז מה לא?
מה לא? כל מה שקשור לאומות העולם.
אז ללכות מלחמה, יש מצב הזה שנכון להרצב לחיילי צהל, אפשר להפגע נוסח מיוחד שמלחמה.
בוודאי, יש נוסח מיוחד. יש הלכות חיילים, ברכת המזון מקוצר, תפילה מקוצרת, הרבה דברים יש, הלכות חדשות.
אתה מדבר עליהם.
כן, יש דברים מאוד מאוד ספציפיים לחייל היום, שזה לא מה שאתם יודעים.
אבל זה לא סותר שתוך כדי שהחיים מוצאים את העבודה שלהם, אחרים שהם לא חיילים, הם מתפללים עליהם.
נכון.
לא, אני מדבר על החיילים.
נכון, החיילים ספציפית גם כן מתפללים, אבל בקיצור. לא אמרתי את זה. אמרתי, קודם כל, זה הקדוש ברוך הוא יצא ואמר שזה לא הזמן להתפלל. אז כשיהיה נביא ויגיד לנו שיפסיקו להתפלל, בינתיים אני לא נביא כזה, תירגעו, אז לא אמרתי לכם לא להתפלל, אבל אם יקום נביא ויגיד לנו לא להתפלל כשתהיה אותה מלחמה של גוג ומגוג, אם תהיה, ואני לא יודע איך תהיה, אז זה כבר משהו אחר. המלחמה הזאת היא קשורה לאנשים שיבואו בהמונים על ירושלים למלחמה, זה יכול להיות מבחינה של דיבור, לכן זה נקרא גוג או דמגוג, כן? וזה יכול להיות ממש פיזית. היום דמגוגיה יש נגד ירושלים, לכן אני לא יודע בדיוק איך המלחמה הזאת תהיה, אבל התורה מוסיפה שתהיה רעידת אדמה באותו זמן. ושהדגים יפחדו, שהצרצרים וכל החרקים יפחדו, שכל המדרגות יפלו וכל מיני מדרגות כאלה. זה דברים מאוד מאוד חשובים. וגם נותנת אפילו רזולוציה מאוד מאוד קטנה, עד כדי כך שחז ושלום הידיים, הזרועות, יצאו מהגוף. אני מסייר שזה מלחמה כימית, חז ושלום. אבל לא ניכנס לדברים האלה, כי זה לא השיטה שלנו להפחיד, אבל אנחנו יודעים שיש מדרגות שהקדוש ברוך הוא מעורר דינים. בהכרח איפה? שהישוע תבוא מקומת עתיקה קדישה, שיסוד התורה במקורה העליון, כלומר מידת הדין העליונה. שם לא שולט ההיגיון האנושי, אלא הרצון האלוהי העליון. ולכן, גם כשישראל אינם ראויים לכאורה להיגאל, בגלל מעשיהם, נגיד שאנחנו עושים שטויות, הרי שבכל זאת הם נגאלים.
בזכות שמקה.
בזכות מדרגה, לא. שמקה זה היה רק ביציאת מצרים. בגאולה האחרונה זה שם הוויה. גובה זה מגלה את החשק, ולכן אין שום אחיזה לדברים חיצוניים. זה מה שקורה בשביעי של פסח, שלפי האריזל נעשה גם שם זיבור שהוא מקומת עתיקה ולא מקומת זון. הייחוד המתעורר מצד המוכין דאבא וזה שונה מן הזיווג הנוצר מזרימת המוכין דאמא בזה. זה משהו אחר. כלומר, יש מדרגה שהיא תלויה רק בחשק, ובחשק אין טעם. איך הקדוש ברוך הוא אומר לנו? כי בך חשק השם. תשאל מדוע, כבר אתה בלבלת. זה כמו ששואלים אדם אידיאליסט, כן? למה הוא אידיאליסט? זאת אומרת, אתה כבר נכשלת, אין לי תשובה לדברים האלה, אני אידיאליסט. כשהייחוד מתעורר מצד המוכין של החוכמה, של אבא, מתי זה מתעורר מצד אבא? מתי יש ייחוד מצד אבא? בשמיני עצרת, לא היום, בשמיני עצרת. אנחנו לא בשמיני עצרת, אנחנו בהושענא רבה. לא להתבלבל, רבותיי. מחר, בלילה, זה שמיני עצרת. עכשיו זה רק הושענא רבה. בסדר? אז כשהדבר הזה קורה מאבא, אזי הדין מתחזק. וכשזה מצד אמא, הרחמים מתחזקים. לכן בבקיעת ים סוף, שהיה אז צורך להציל את ישראל ודרכם להציל את המגמה העליונה כולה העוברת דרכם, חובה היה להשתמש בדין ולא ברחמים, מצד האמת המוחלטת ולא מצד הסיבות החיצוניות. לכן התעוררה הגאולה מצד עתיק שאין בו טעם רציונלי, אלא כי בך חשק השם. כך נבחר עם ישראל לתפקידו, וכך מתגלה הכוח בכל פעם בו המגמה עלולה חלילה להיפסק ולהיקשל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה בהיסטוריה שיש חז ושלום אפשרות שכל מה שהוא רצה לא יעבוד, מה הוא מוציא איזה כרטיס? עתיקה. לא אימא. עתיקה קדישה. למעלה. הדין האמת המקורי. למה? כי הוא לא יכול להיקשל. הקדוש ברוך הוא לא נכשל.
אבל
אמרת
גם דין.
דין. בעתיקה
יש גם דין וחוכמה?
לא, לא, לא. דין זה אותו דבר. זה הדין. עתיקה קדישה זה האמת האבסולוטית. למרות שזה הרחמים הכי גדולים, זה הדין הכי גדול. בגלל שהאבא הוא לא כמו האבא פה. זה האבסולוט, זה האמת. זה האמת, מה היא קובעת? היא חותכת. זה העניין של, של האמת הזאת. זה לא עניין שבא ועושים פשרות עם דברים בעולם הזה. בסדר? כן. נכון, נכון. החשק אינו מובן בשכל. כמו שדרשו חז"ל, אפילו מצא אחרת יפה וטובה מהאישה שלו, יש בנות יותר יפות מהאישה, נכון? שאתה התחתנת איתה. אינו זז מחשקו בה. למה? ככה. זה לא תלוי בשכל. זה הקשר העמוק ביותר הקיים בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל. קשר מגובה החשק והרצון של עתיקה שעל ידו באה ישוע לעולם. כלומר, מה חייב הקדוש ברוך הוא לעשות? להושיע את העולם. אם הוא לא מושיע את העולם בסופו של תהליך, הוא נכשל. אז הוא לא הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. כל העולם שהוא ברא זה רק בשביל דבר אחד, הישוע. אז כל פעם שיש תקנה שזה לא יתקיים, אז הוא מוציא את הכרטיס הזה של החשק. בסדר? ואז שואלים למה, הנה, ביציאת מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז למה אתה מציל את אלה יותר מאלה? מה? מה אומר הקדוש ברוך הוא? ככה. אין תשובה. זה חשק. אתה לא יכול להבין. כן, זה האמת אבסולוטית, ואני לא יכול להסביר את זה. ככה זה. בא לי. זה מה שהיא שאלה. זה מה שהיא שאלה. אבל זה האמת. דין, אתם שומעים דין, אתם כבר בתוך המדרגה של העולם הזה. אתם שומעים דינים, זה כאילו דבר שלילי. לא. הדין זה האמת האבסולוטית. כן, ברא את העולם במידת הדין, ככה הוא רצה. השיתוף זה פרווה כזה, יאללה, תחביא גם אתה וגם אתה. יש אמת אבסולוטית. אם אתה מוציא את האמת הזאת, אם אני רוצה עכשיו, אני רואה יהודי וחז ושלום מחבל לידו. אני מתחיל לחשוב שהוא גדל בשכונת עוני, ושהוא רוצה עכשיו מדינה, ושקשה לו. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה משותק. אתה צריך להוציא מידת האמת עכשיו. מידת האמת זה שעם ישראל, אני צריך להציל אותו עכשיו. אז זה קשה להגיד את זה, אבל זאת האמת. בחינה זו בדיוק מתעוררת בייחוד המתרחש בשמיני חג עצרת. לכן זה הרמז של הזמן הגבוה ביותר מבחינת השמחה של בו נשמח אני ואתה. ונקרא היום בשם שמחת תורה. כיוון שזו שמחתה של התורה למעלה מכל המידות הרחמים של התפילה. אחר הניקיון שעברנו בימים הנוראים, מופיעה סוף סוף לעינינו ההנהגה העליונה שהייתה נסתרת מאחורי כל המסכים של האבונות. כלומר, אנחנו טובים בפנים. אז למה לא ראינו את זה? כי יש לנו מלא מלא מסכים. אז אתה צריך להוציא את כל המסכים האלה. מסכים, אתם זוכרים, מסך זה ראשי תיבות, מטילה, סליחה, כפרה. ברגע שאני מבקש מכילה, סליחה, כפרה, אני זורק את כל המסכים ואז מתגלה האמת. הנהגת השם השייכת לאומה הישראלית, אשר ישועתה צומחת מעבר לכל היגיון וסיבה, מן הקומה הנסתרת של רצון השם שאין בו טעם. לכן אמרו חז"ל, שמיני חג עשרת הוא רגל בפני עצמו. כלומר שאינו בא להשלים דבר אחר, אלא מדובר במימד שונה לחלוטין מכל מה שמוכר לנו. והיתרון בין מה שמתרחש בבקיעת ים סוף ובין מה שמתרחש בשמיני עשרת הוא שאז בבקיעת ים סוף היה כל התהליך ממעלה למטה בלבד, ועכשיו כל הקומה הזאת לא התגלתה אלא אחר כל התשובה שעשינו עד עכשיו, ממטה למעלה. לכן יש בזה יתרון עצום לעם ישראל. אם זה היה צריך להוסיף משהו על החשק של הקדוש ברוך הוא, זה מוסיף. כי הוא רואה שבאמת אנחנו מתנהגים לפי הדבר הזה, כי עשינו תשובה. בחג הסוכות מאירים אורות המקיפים של אמא, וביום שמיני חג עשרת באים אלינו אורות אבא מיסודו הקדוש, ומכל הטיפות המתפשטות דרכו, עד הגעתם אל יסוד דזה עבור המלכות. מתי זה קורה? בפורים, כשאנחנו פותחים את המגילה. זה אותו דבר. היסוד של אבא הוא ארוך, והוא יורד עד היסוד של זה ונכנס בנוקבה. כלומר, זה מדרגה עליונה מאוד. אז הנה עכשיו נתתי לכם רמז, אם יש דרגה אחת בשנה שדומה לשמיני עשרת, זה פורים. בסדר? אבל יש מדרגה יותר גדולה מהדבר הזה, וזה בעצם שמיני עשרת. יום שמחת התורה, למה קוראים לזה שמחת תורה? מי שמח? היא, התורה שמחה. אנחנו חושבים שאנחנו שמחים. לא, זה השמחה של התורה. התורה יכולה להיות שמחה ממה? מה? פשוט מאוד שיש עם ישראל. פשוט מאוד שאנחנו קיימים. אם לא היה עם ישראל, לא צריך תורה. מי קודם למי? תורה או עם ישראל? עם ישראל קודם לתורה. מי אומר את זה? אליהו הנביא. אז התורה שמחה שיש עם בכלל שקיים. מה?
קיימים לבד ומספיק.
התורה היא בתוכנו, אנחנו נולדנו עם הדבר הזה, נברנו עם התורה הזאת. לכן אנחנו לא עם הספר, אלא הספר הוא הספר של העם. אתם מבינים? כולם אומרים, אנחנו עם הספר. זה לא נכון. מי זה עם הספר? האסלאם. אצלם הכל מכתוב, מכתוב. אנחנו לא עם הספר. הספר הוא הספר שלנו. כן? יום שמחת התורה נובע משורש התורה עצמה כאמור, כלומר מקומת החוכמה המתגלה אז בעולם. למה? כי התורה קשורה לאיזה ספירה? לא, היא תפארת עצמה, אבל מאיפה היא יוצאת? מהחוכמה. אורייתא מחוכמה נפיקת. שמחת בני ישראל היא השמחה שנובעת משמחתה של התורה בעצמה. אז מה אנחנו עושים? משתתפים עם השמחה שלה. הבנתם? זה השמחה שלה, גם אם אנחנו כאילו לא נמצאים פה, כאילו זה השמחה שלה. נכון. נכון. אז הנה עכשיו זה. יש להבין שמכוח הריקודים של ישראל ומשירתם באותו יום, מחר בלילה ולמחרת בבוקר, נמשכת החוכמה עלינו לכל השנה. מה זה אומר? מה זה עוזר לי? אם את מתנהלת לפי חוכמת השם בשנה הבאה, את לא תעשי שטויות. חוכמה זה מוכין דגדלות. לא תפלי לשום עצבות. לא תהי בכעס. לא תהי בעצבים. תהי בשמחה כל הזמן. מה זה? זה חוכמה זה דבר גדול מאוד. למה אין לך שמחה בחיים? בגלל שאת נופלת מהמדרגה הזאת למדרגה של שבע מדרגות תחתונות. אז יש כעס. מרירות בחיים, כל הזמן מתלוננים, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מי שיש לו חוכמה, הכל טוב. הנה עכשיו, אמרתי, תמיד בשיעורים באות השאלות האמיתיות. תרקדי יותר מחר. זה לא עכשיו, עכשיו זה הושענא רבה. למה רוקדים יותר? אז אני אגיד לך משהו, מי שרוקד בשמחת תורה, מי שרוקד בשמחת תורה, יש לו שמחת חיים יותר כל השנה כולה. יש רב שגר ב... לא חשוב איפה, אני אגיד את השם שלו, וכל פעם שיש איזו חתונה, ואם זה מישהו מהמשפחה שלו, אז הוא מפחיד את האנשים. אז הוא לוקח את המיקרופון, אומר, מי שלא רוקד היום, יהיו לו מחלות ברגליים כל השנה. אז אנחנו לא נגיע לזה, חג ושלום, לא נגיד דברים כאלה, אבל אני אומר לכם מהצד החיובי, אם תרקדו מחר, אתם תרקדו כל השנה. ואתם יודעים מה זה לרקוד? מה זה לרקוד? זה לברר. איך קוראים לכלי שאנחנו מנקים את הקמח, מנפים? איך קוראים לזה? נפה, אבל איך התנועה נקראת? לרקד. לרקד זה להוריד את הקמח הדק והטוב ולהשאיר את הגושים למעלה. כלומר, מה אני עושה כשאני רוקד? אני עושה ברורים. אני משאיר את הדברים הלא טובים ואני קולט רק את הטוב. כי תמיד יש ברורים. יש ברורים מקודש לחול, ויש ברורים של קודש וקודש יותר גדול. תמיד יש בירור. כן. נכון. אז הוא חייב להיות שמח, זה מה שאני אומר. כלומר, כל פעם שאת לא שמחה, מה זה אומר? שברגע הזה איבדת את התורה הזאת. נכון? יצאת מהכיוון באותו רגע. בוא נגיד את זה בצורה אחרת. איך אני מקיים הכי 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 טוב את החיים שלי ביחס לקדוש ברוך הוא? איך אני מראה לו שאני באמת עושה את רצונו? אני כל הזמן שמח. אני כל הזמן שמח. מי שכל הזמן שמח עושה הכי הרבה את רצון השם. ברוך השם. יום יום, זה הבניין האמיתי. נכון? השמחה המשותפת בין שתי המדרגות, אני ואתה, היא השמחה הבוקעת מן השיתוף של ישראל במגמה אלוהית לתקונו של עולם. כלומר, מה הגשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? התורה. תורה זה החבל. כלומר, זה הסולם של יעקב. לכן סולם בגמטריה? סיני. זה אותו דבר. סיני ותורה זה אותה גמטריה. ומדרגת סיני.
אמרנו שיש שני סולמות.
נכון.
אז צריך שניים.
בסדר. אז מה זה הדבר הזה שיש שניים? למה כשאתה פותח ספר תורה יש לך שתי מדרגות שאתה אוחז בהן? חשבת על זה?
לא
פותח ספר, לא. שינה זה בסין. בסדר? אבל משהו אחר ירד בסיני. ספרה וסטייפה. מה זה סטייפה? חרב. השנאה לאומות, לעם ישראל, של אומות העולם, הגיעה לעולם עם מתן תורה. למה? כי עם ישראל קיבל עכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, אתה הילד שלי, ואתה תיתן לכולם. אז כולם עכשיו בקנאה.
אבל הוא שאל אותם לפני זה.
לא שאל שום דבר, זה צריך להבין מה זה. זה אומר שזה לא שייך לכם. שאל את הנשמות שלהם. מה? שמונה זה למעלה מהטבע.
העולם תמיד...
אז התורה היא הדבק בין קודש הבריך ובין ישראל. היא שעשועה והתברך, וגם שעשועה ישראל. אנחנו משתעשעים בתורה, והוא משתעשע בתורה. לא בכדי כשתלמיד חכם יושב ולומד תורה, מה קורה?
חייך.
הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו, ושונה גם הוא. כתוב שמי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא יושב מולו. אפילו אתה לבד. למה? כי האדם עוסק בתורה לפי היכולות שלו בנגלה, והקדוש ברוך הוא לומד אותה סוגיה שהוא לומד רק בחלק הנסתר. אתם מבינים? כשאני לומד תורה, אני, מה שאני יכול להבין אני מבין, והקדוש ברוך הוא לומד לידי, והוא לומד את החלק של הסוד.
למה הוא לא מלמד אותי?
לאט לאט לאט. הדבקות הגדולה ביותר היא בשעה שהאדם עצמו משתדל לגעת בחלק הסוד של הלימוד. כי אם בתורת אדוני חפצו, אז מה קורה? נעשה ייחוד שלם עם הקדוש ברוך הוא, כיוון שהדבק אחיד ביניהם, הם לומדים את אותה תורה. וזו סודה של תורה לשמה, לשם השם. הכי קל, הוא לא מלמד אותך, הוא לומד איתך, אבל זה הכי קשה. למה זה הכי קשה? כי אתה לא מבין את מה שאתה לומד. בגמרא אתה יוצא עם הבנה. אתה מבין?
כשאדם לומד תורת הצד, הקדוש ברוך הוא משלים את
תורת
הסוד, כמו בעצם אותן תורה.
נכון.
כשאנחנו לומדים את תורת הסוד עם תורת הסוד שלו, נכון. אז תאיכות שבעצם מביא
תורה. הרבה יותר גדול, בוודאי. מטעם זה מתחילים בשמחת תורה, את התורה מבראשית. למה? להורות על הצורך שקיים ללמוד התורה באופן מחודש ורענן של תורה לשמה. כלומר, למה אני מתחיל את התורה מחר? מחדש. למה אני קורא בראשית כבר ביום שני? כי זה חדש. אז מה אומרים לך? שהתורה שלמדת עד היום זה לא מספיק, תתחדש, תעשה משהו חדש בתורה שלך. תתחיל מבראשית, תתחיל מההתחלה. התיישנת, הזדקנת. כן? מה? חיים. חיים. פשוט חיים, לא ספר. זה לא ספר, זה חיים. הלוחות הראשונים היו רוחניים, לעומת השניים שהיו מלובשים בחומר. זה ההבדל בין מה שקדם לחטא אדם הראשון, שאז כל התורה, לחטא העגל, סליחה, כל התורה הייתה מבחינת לוחות ראשונים. עץ החיים, תורת השם, ובין מה שלומדים אחר החטא. כמובן שמי שפועל לעורר רצונו בתשובה או בלימוד, את שני הדברים שאמרנו קודם, זוכה לטעום מן התורה הגנוזה בלוחות הראשונים גם כן. זה סוד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שתי מעלות בלימוד התורה. השמיים הם הסוד והארץ הפשט. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. למה? כל זאת כיוון שקשה לראות את המהלך העליון מבעד לחומר שהופיע לאחר החטא. כלומר, בפשט של התורה אני לא יכול לראות את ההנהגה העליונה האמיתית. עד אשר נאמר ויומר אלוהים יהי אור. כשהוא אומר לך יהי אור, רמז לתורתו של משיח, שמחת התורה האמיתית שניתנה לאנשים בודדים השתולים בכל הדורות. ואז הם נמצאים באור. אבל רוב האנשים הולכים בחושך. לימוד תורת השם היא תורת הסוד. זו אחיזתו של האדם בעליונים ובידיעת ההנהגה. זו השמחה הגדולה ביותר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. מה זה לאחוז בכיסא הכבוד? איזה תשובה הקדוש ברוך הוא רצה שמשה ייתן למלאכים? תשובה. שזה תורת הסוד. הזכות לאחוז בכיסא של מעלה ניתנת למי שהתאמת לגעת כפי אשר תשיג ידו בחוכמת הזוהר הקדוש. רק אז הוא והקדוש ברוך הוא לומדים כביכול בחברותה. תורת אחת, תורת האחדות הכוללת. ממש כפי שהבן אומר לאבא שלו, אני לא רוצה לאכול מאף אחד, אני רוצה שאתה תיתן לי אוכל ותכניס לי את זה לפה. זה מה שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה ממך, אבא. יהי רצון שנזכה לאכילה כזאת, ושבעזרת השם, נעשה את רצון השם ונהיה בשמחה כולם. אמן כן יהיה. תודה רבה לכולכם. רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך.